כל חי אונליין 93fm.co.il.
נתניהו ממשיך את ביקורו בהודו. משם נמסר כי נתניהו העלה שוב על השולחן את העסקה הביטחונית הגדולה עם רפאל מול הודו בשווי של מיליוני שקלים. ראש הממשלה אמר כי העסקה בוטלה, אבל ההודים שוקלים אותה מחדש. יש כיוון חיובי להמשך העסקה. אם היא תתבצע, תרוויח תעשיית רפאל הביטחונית של ישראל מעל 400 מיליון דולר. עוד פרטים על הביקור של ראש הממשלה בהודו נביא בהמשך. גם התייחסות ראשונית להעברת השגרירות האמריקנית לירושלים. במהלך הביקור אומר היום ראש הממשלה בהודו כי הוא קיבל סוג של הבטחה מהאמריקאים כי השגרירות תעבור לירושלים הרבה יותר מהר ממה שאתם חושבים, עד טווח של שנה, אמר ראש הממשלה. שורה של רבנים בציונות הדתית יוצאים נגד הרמטכ"ל אייזנקוט בשל העובדה, כך הם אומרים, שצה"ל מאמץ עמדות פמיניסטיות שקורות לשלב בין גברים לנשים. לא נוכל יותר להיות בצבא, אדם שומר מצוות לא יכול להיות, שם אומרים הרבנים הציונים הדתיים בחלקם. אחרים חולקים על כך, ושוב הפולמוס בתוך החברה הדתית-לאומית סביב השירות בצה"ל וקיום המצוות במסגרת שירות בצה"ל. נדבר גם על כך. וגם על בית הדין שיוקם ובו יוקצו חוקרים, כך על פי חוק חדש שיאפשר פיטורים של רבנים מכהנים בישראל. אם רב לא ימלא תפקידו או שיהיו עליו מספר תלונות גבוה מדי, בית דין מיוחד שיוקם לצורך העניין יוכל לפטר רב עיר מכהן. איך הסיפור והתהליך הזה יעבוד נשמע עוד מעט. וגם קצת על דיור, אישור של פרויקט בנייה משמעותי בירושלים שנדחה עד להודעה חדשה, וזה בשל הורדת הנושא מסדר היום על ידי נציגי המפלגות החרדיות. נברר מה קרה, גם יש אנשים שכמעט רכשו שם דירות, חלקם גם שמו כספים על הפרויקט הזה. עוד מעט המהדורה המרכזית כאן ברדיו כל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באולפן אבי ממרה. שלום וערב טוב לכם, אנחנו נפתח עם הפרשן המדיני של מקור ראשון, אריאל כהנה, שלום לך אריאל.
ערב טוב אבי לך ולמאזינים.
ערב טוב, כשנתניהו אומר בהודו, השגרירות תעבור לירושלים הרבה יותר מהר ממה שאתם חושבים, עד טווח של שנה, זה אומר שמישהו באמריקה אמר לו את המשפט הזה.
נכון, אני חייב להגיד, תראה, אני לא נמצא שם, אז אני לא שמעתי את ראש הממשלה בעצמי, מהדיווחים שאני מקבל זה, לא ברור לי אם הוא באמת התחייב על שנה, או שנתן להבין ששנה פה, לפעמים כל ניואנס, כל רמז, כל מילה היא משנה. אבל מה שאנחנו כן יכולים להבין מהעניין הזה, וזה באמת לב הסוגיה, זה שלא מדובר, כמו שכל מיני אנשים אמרו לנו בהתחלה, סתם אמירה נטולת תוכן של טראמפ, במילים ללא כיסוי וכן הלאה, אלא אומר נתניהו, זה מהלך מעשי, זה מהלך אמיתי, וזה יקרה, ואני אומר לך, גם אם זה יקרה בעוד שנה וחצי, אתה יודע, עדיין, זה שזה קורה באופן מעשי, זה הדבר הגדול והחשוב, וכמו שראש הממשלה גם אמר, שיבואו עוד מדינות, אז כבר שמענו על גואטמלה, ואני מעז לשער, אבי, שכאשר האמריקאים יעבירו דה פקטו את השגרירות, ובהנחה שזה יעבור בשלום, אז אנחנו באמת נראה עוד מדינות שבאות אחרי אמריקה.
תגיד, אולי כל מה שמאיץ את התהליך של העברת השגרירות זה דווקא אבו מאזן והנאום שלו והתרסה כלפי ארצות הברית והחרבטק וכל הכללות שלו בערבית, ואז טראמפ אומר, אם זה המצב, אז עד רבה, בוא נלך עד הסוף.
תראה, אני דווקא במקרה הזה לא הייתי קושר, כי אני חושב שטראמפ מלכתחילה, כשהוא הודיע שהוא מעביר, הוא העביר. אנחנו היינו סקפטים, אולי אחרי כל כך הרבה שנים של אכזבות, לכן היינו סקפטים. כלומר, כאן בישראל. אבל טראמפ, תראה, זה גם צריך להבין איך האיש עובד. טראמפ לא יורד לפרטים. הוא, ברגע שהוא מקבל החלטה, הוא מקבל את ההחלטה, והוא עובר הלאה לנושא הבא. זאת אומרת, ברגע שהוא אמר, אני מודיע שאני מעביר, הוא החליט שהוא באמת מעביר. אני יכול להגיד לך, לפחות לפי המקורות שלי, זאת אומרת, אישית אותי זה לא מפתיע, לפי המקורות שלי, ואני במקרה הייתי שבוע לפני כן, אז הייתי בוושינגטון, אמרו לי, זה הולך לקרות, וזה דבר אמיתי ומעשי. ומבחינה זאת, כל מי שבאמת בעניינים, הוא לא מופתע מזה. הוא באמת ידע שההחלטה הזאת היא החלטה אמיתית ומעשית, ושהיא תקרה. ולכל הספקנים, נתניהו בעצם אפשר לומר מחדש עכשיו, אבל מי שהיה בסוד העניינים ונותן קרדיט לטראמפ, אז הוא בעצם לא מופתע, ולכן גם היה צריך לחכות לנאום של אבו מאזן כדי לדעת שזה יקרה. אבל תשמע, אתה יודע, הזכרת שנתניהו בהודו, ואני חושב, אבי, אפשר פה טיפה להרחיב את העירייה, הרי כן. באמת אנחנו שמענו כל השנים האלה שנתניהו מוליך לבידוד מדיני, ואוי אוי אוי, והוא מרסק את הקשרים עם העולם, וכל תחזיות העזם ונבואות
לא, הבלעה. זה כבר דבר שכבר התנפץ, אני חושב, מזמן, לא צריך שנתניהו ייסע עד הודו כדי שהמילה בידוד מדיני הפכה להיות בלי משמעות כבר ממש מזמן. אני חושב שדווקא אי בידוד מדיני בא לידי ביטוי בעסקאות הנשק, הידועות והלא ידועות. כי שים לב שדווקא היום בהודו השיח הוא סביב אותה עסקת ענק עם רפאל, שהיא לא רק מוכיחה שאנחנו מכבדים את ישראל, מזמינים את ראש הממשלה שלה לביקור, גומלין ונותנים לו כבוד, אלא אנחנו משקיעים כסף בישראל, וזה משהו שהודו לא עשתה מעולם.
תראה, העסקה צריך לחכות שבאמת באמת היא תחזור סופית לשואר, תאושר מחדש סופית אחרי שהיא בוטלה, זה עדיין לא סופי, זה לפחות מה שיוצא שם מהפמליה בהודו, אבל אני חושב, אבי, שזה לא רק עסקאות הנשק, זה הרבה יותר מזה, תראה, אני לא יודע כמה מהמאזינים שלנו ראו היום את התמונות באמת הבלתי נתפסות שהגיעו מהודו, דיווחו שם על 8 קילומטרים של אנשים שעומדים ברחובות עם דגלי ישראל ומוחאים כפיים לראש הממשלה שלנו. עכשיו, אני חושב שיש פה משהו גם אבי יותר עמוק. יש פה, ואנחנו מדברים פה לקהל שאתה יודע מה זה מה שנקרא, עם הנבחר. אני חושב שאנחנו מגיעים פה לנקודה מאוד מאוד עמוקה של היחס של העמים לישראל. הייתי אומר דווקא הציפיות הגבוהות מאיתנו. כי נתניהו דווקא לא מדגיש שם את עסקאות הנשק, אלא הוא מדגיש את היתרון היחסי של ישראל כמדינה שהטכנולוגיה שלה והקדמה שלה יכולה להביא ברכה ומזור למה שנקרא העולם המתפתח. כי תשמע, אנחנו לא כל כך מבינים ולא כל כך יודעים, אבל בסוף עשרות, מאות המיליונים בהודו חיים במה שנקרא מבחינתנו תת תנאים. אנחנו מדברים על
עולם שלישי לכל דבר.
נכון, על מיליונים, מיליונים שאתה יודע מה, סליחה שאני אומר, אין להם שירותים. אוקיי, אנחנו מדברים על השקעה.
קראנו לא מזמן שחברת בזק העבירה מהמחסנים שלה קונטיינרים של מאות טון של מכשירי טלפון משנות ה-90 עם החוגה ועם לחצנים להודו.
יפה,
והביאו להם קדמה.
בדיוק. אז עכשיו לכן אני חושב שבאמת ההרצה שנתניהו מתקבל שם היא בעצם הולכת לנקודה הזאת של מה הציפייה מאיתנו כעם היהודי, כעם שאמור להביא בשורה לעולם, אגב, וקורה אותו דבר בסין, לשם זה הולך. יש להם ציפייה מאיתנו, אני חושב שבעיניי זאת הנקודה הכי עמוקה של הביקור הזה, ודווקא נתניהו, כאדם שמייצג את ישראל בעולם, עם האלמנט היהודי, הוא לא בורח מהזהות היהודית שלו, להפך, הוא גאה בה, והוא מדגיש אותה בכל מקום, אני חושב שלכן זה גם הולך דווקא אליו, ולכן אני מתחבר לחלק הראשון של השיחה, יש פה סוג של היפוך. כאשר אתה הולך ומדגיש את הנקודה הזו, מדגיש את היתרון, כזה את הייחוד היהודי, זה מביא לך בסוף כבוד והערכה, גם ציפייה, אבל גם כבוד והערכה. ובעומק הדברים, אני חושב זה מה שקורה בביקור הזה של נתניהו, וזה גם מה שמוסיף למעמד המדיני שלנו בעולם, נשאר רק לעמוד בציפיות, אתה יודע, זה לא מעט.
כן, לחלוטין, טוב, נמתין שראש הממשלה יחזור לכאן עם התובנות, וישר לתוך הקלחת, היום עורכי הדין של אשתו, ייצגו את שרה נתניהו בשימוע שנעשה לה פרשיית המעונות ויחזור לעניינים שהוא עסוק בהם כאן.
אני חושב שהשבוע הזה יום יום מה שנקרא.
כן, לא, השבוע הזה קצת נותן, אני חושב, גם לראש הממשלה פרספקטיבה שונה מהעיסוק, מה כתבו עליו, מה אמרו עליו, למי הוא צריך להגיב הפעם.
זה נכון, אם אתה מרשה לי לומר, כאחד שמסקר אותו לא מעט שנים, אני חושב שהוא לא מקדיש לזה הרבה ביום יום, הוא כמובן צריך להתמודד עם זה, אבל אני חושב שהכהונה שלו, ואתה יודע, זה כבר לא מעט שנים, היא בסוף, מבחינת נקודת המבט שלו, היא מה שאמרנו קודם. ככה הוא מסתכל על הדברים. כמובן שהוא יודע
אריה, להגיד שראש הממשלה לא מקדיש זמן למה אמרו עליו וכתבו עליו.
לא, אז הנה, זה המשפט הבא שלי. לא, 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 לא אמרתי, חס וחלילה. חס וחלילה. אני אומר שבמדיניות, כשהוא לוקח את הדברים, זאת נקודת המבט. ברור.
70% הוא מתעסק בביטחון ואולי קצת כלכלה, ו-30% רק באיש, בשם שלו, במותג נתניהו. אי אפשר להתווכח על זה. זה לא משנה אם תימני, שמאלני, אוהב אותו, לא אוהב אותו.
אין ספק. בלי זה אין פוליטיקה, ובלי זה אתה לא קיים בעולם שלנו. אבל אנחנו צריכים לזכור מה הפרופורציות, ומה העיקר ומה התפל. ושוב, אני מרשה לעצמי לומר שגם, אני חושב שגם הוא יודע מה העיקר ומה התפל, אבל הפוליטיקה היא פוליטיקה, ובלעדיה, צודק לגמרי, אי אפשר לשרוד כאן בג'ונגל שלנו.
אריאל כהנא, מקור ראשון, תודה רבה, אריאל.
תודה לכם, אריאל.
ערב טוב, פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. כל חי שמח להזמין את המאזינים לשבת השנתית עם לומדי הדף היומי. חוויה של עומק והתעלות בשבת שירה, פרשת בשלח, י' עד י' א' בשבט. עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. סעודות עשירות בהשגחת בדעת צעידה החרדית, טיש עונג שבת וזיץ מוצש בשידור חי. לפרטים והרשמה, מלון ציפורי בכפר חפץ חיים. 08-859-38
תיקון החן ו...
תחרות חמינתח יוצאת לדרך. נתח מזמין אתכם לתחרות מתכון החמין המנצח. הקליקו את מתכון החמין שלכם ותוכלו לזכות בטיסה זוגית לאירופה. סופי שבוע במלון קיבוץ לוי ועשרות ארוחות זוגיות במסעדות היוקרה, פרה אדומה ומסובין בחשרות הרב רובין. היכנסו עכשיו לאתר חמינתח. נתח.co.il
נתח, החלק הטוב של הבקר.
כפוף לתקנון.
לא משנה לאן תטוסו, העיקר עם מי תטוסו. לפיטוס, תטיס אתכם עד קצה העולם. ניו יורק, טורונטו, אוסטרליה, מתמחים ביעדים מחוקים ומורכבים. שירות לאנשי עסקים, משפחות, משולחים וקבוצות מאורגנות. בנוסף, שירות הנפקת ויזות מקצועי ופריסת תשלומים נוחה. התקשרו עכשיו וטוסו. לפיטוס, טלפון 1-750-51-66 1-750-51-66.
איקאה סייל חוזר וגדול, עם אלפי מוצרים מוצבים במחירים שיעשו לכם טוב. מכף ג' בטבת עד י' ב' בשבט, 10 עד 28 בינואר. בואו לקחת הביתה ולענות עוד באותו היום. איקאה, בקריית אתא, בראשון לציון ובנתניה.
כאן רג'ה מהודו, אני מוריד לכם זבל, ואתם לעבוד רגוע.
תנו לרג'ה ולמאות עובדים הודים לסנן לכם את האינטרנט. 019 ונטפרי מציגות את סינון האינטרנט ההיברידי, המסנן מיליוני תמונות בסינון אנושי ורובוטי, כדי שתוכלו לעבוד עם גישה לתוכן מסונן. חייגו עכשיו 055-99-055-99 לזקוקים לצורכי פרנסה.
אתה רוצה לעצמך קצת שקט ושלווה? מרחצאות המרפא של חמת גדר בערב רחצה לגברים בכל יום חמישי מהשעה 11 בלילה עד 3 לפנות בוקר במקום מחירת שולט. לפרטים והסעות חייגו 052-719-5166. חמת גדר, כי גם הגוף צריך מרגוע. חמת גדר.
סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? חבילת נופש רפואי בטיפול במופתא ברומניה בחבילה כוללת. טיסות אל על, בחשרות מעודרת ובליווי רפואי צמוד בחבילת המופתא. טיפולי בריאות בספה מהודר מדי יום ותפריט בריאות מיוחד בשפע ישראלי. לפרטים, התקשרו עכשיו 03-964-1555 03-964-1555 או ייכנסו למופתא.org והזמינו מקום לקבוצה הקרובה 03-964-1555.
חולמים על חיוך בפה מלא ולאכול הכל? שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. בואו לפגוש אותי ותראו שהכל אפשרי עם טכנולוגיה מתקדמת ללא כאבים, ותופתעו מהמחיר. מחכה לכם.
כוכבית 4970, בינת השן.
בעקבות השינויים הצפויים בתקנות הביטוח הלאומי, החברה המרכזית למימוש זכויות תקיים היום קו פתוח. התקשרו כוכבית 500 אל הקו הפתוח ומנעו את הפגיעה בזכויותיכם. התקשרו כוכבית 5700.
גילולת האדמו"ר סידנה בבא סאלי, זכר צדיק וקדוש לברכה, תתקיים בציונו הקדוש בנתיבות, מיום חמישי ב' בשבט, 18 בינואר למניינם, בשעה 3 בצהריים, במעמד בנו וממשיך דרכו, האדמו"ר רבי ברוך אבי חציר השליטה, אורח הכבוד, שר הפנים, הפריפריה, הנגב והגליל, הרב אריה דרעי. ניתן להגיע מכל חלקי הארץ באוטובוסים ובאמצעות רכבת ישראל. זכות בבא סאלי תגן בעדכם.
ימי השובבים, זה הזמן להתעורר לחיזוק הטהרה ולבניית מקוואות.
ימי השובבים מסוגלים מאוד לכפרת עוונות, ובעיקר ובעיקר על ידי נתינת צדקה, ולכן יכול אדם על ידי זכות של תרומה לטהרת הבית, או כל איזה רכישה או הנצחה של איזה חדרים וכדומה בתוך המקום, על ידי זה לבטל מעליו כל מיני גזרות קשות,
בעזרת השם.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אלה שערה שמתחוללת סביב הגיוס לצהל, בעיקר בקרב הציבור שומרי המצוות הדתי-לאומי. אנחנו פונים אל הרב שלמה אבינר, שלום לכבוד הרב.
כן, שלום המאזינים, שלום המאזינות.
רבה של בית אל, רב היישוב, ישיבת תיאטרת כהנים, ראש הישיבה. ואני רוצה לשאול את הרב, אמירה של הרב, כמובן פסק הלכה שניתן לתלמיד ששאל את רבו, ושואל אתכם כבוד הרב, האם להתגייס לצבא כאשר בוודאות, במקום שהוא התגייס, יש גם בנות? הרב עונה לו, לא, עד שלא יתוקן, לא מתגייסים. השאלה היא הרב, זה אומר שלא להתגייס בכלל לצהל. אין מקום לא. בצהל בלי בנות.
בוודאי שיש. החייל הנחמד צריך כשהוא מתגייס לומר למפקד שלו, מפקד יקר, אני מוכן לעשות כל משימה, אני מוכן למסור את הנפש, אני לא מוכן לשרת בחיזה מעורבת. אני לא יכול לעשות את זה. זה בלתי אפשרי. אנא, סדר לי משהו נפרד. אני מוכן לעשות, יקום לזה מדס, אבל לא עם מדסית. בבקשה. אני לא יכול.
כן. הרב בוודאי זוכר אירוע שבו חיילים שומרי מצוות יצאו באמצע טקס בגלל שירת נשים, שזה איסור בשולחן ערוך, והם עזבו את המקום, וזה עורר מהומה גדולה. הם ננזפו, כן. חלקם הועמדו לדין. כלומר, כן. אין כאן בצבא הבטחה שאותו מפקד יקר שאליו פונים, הוא באמת יבוא לקראת. יש פקודות, הצבא זה כמו דף חשבון. יש פקודות, אתה צריך להיות פה, אתה תהיה פה, אתה צריך להיות שם, אתה תהיה שם. אז חייל שומר מצוות שמתגייס, מביא את עצמו למקום בעייתי מראש.
זה ככה. בוודאי שבכל צבא יש דבר שנקרא סירוב פקודה. אבל זה בתנאי אחד, שהפקודה היא פקודה. למשל, אם אני קצין דתי, ואני אומר לחייל חילוני, עכשיו אני פוקד עליך לקרוא פרק משניות, ויגיד לו סירוב פקודה. לא, כי זה לא פקודה, זה לא קשור לצבא. אני לא יכול לכפות בצבא אג'נדה תרבותית, לא בשביל זה יש צבא. צבא זה בשביל להילחם. כמו שאני לא יכול לכפות, אני קצין דתי, החייל חילוני לא מהמשניות, קצין חילוני, הוא לא יכול לכפות עליי, לא יודע, לשמוע הרצאה על אתאיזם, או לשמוע שירת נשים. זה לא קשור לצבא, אלא מנצלים את הצבא, כדי להלעית ולכפות אג'נדה תרבותית זרה, שזה דבר שאין לו שחר.
האם במקרה הזה הרב, כאשר הצבא שלנו יש בו רבים שומרי תורה, דתיים לאומיים, חרדלים, אני לא נכנס עכשיו לכל מיני קטגוריות, אבל אנשים שומרי תורה ברמה כזו או אחרת שנמצאים בתוך הצבא, ועדיין הצבא הוא בשליטה חילונית, עם אותה אג'נדה שהרב מכוון אליה, והרבה מאוד תקלות ומכשולות וקשיים, וגם חייל שיכול לעמוד על שלו מבחינה דתית בפעם הראשונה והשנייה, לאט לאט בפעם השלישית והרביעית מתקרר את דעתו, כי הוא רואה שזה דורש ממנו ממש להילחם עם המפקדים שלו בענייני שבת, בענייני כשרות, ואז גם כמובן בענייני צניעות, איסורי עריות. ושחייל שומר מצוות קלה כבחמורה מגיע לסיטואציה כזאת, מה נדרש ממנו לעשות? להיות ברמת מלאך מעל הטבע? יש בסוף מקום שהוא לא יכול להתמודד. זהו, הוא אומר עד כאן.
זו שאלה טובה מאוד, והקדוש ברוך הוא חמל עלינו, כי היינו 200 שנה במצרים, ארץ של עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, והחזקנו מעמד, בגלל אירוע של אדם אחד, יוסף, שהיה נער צעיר, והחזיק 13 שנה בבית פוטיפר, ורק לא בבית הסוהר, ולא עשה עלירות. אבל זה שהופעל עליו לחץ אימים שאי אפשר לתאר. אדם, יש לו בחירה חופשית, זה יסוד כל התורה כולה. אם הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו דבר, סימן שאפשר לעמוד בו. זה הכל. ואחרי שראינו שיוסף עמד בזה, אז גם אנחנו עמדנו בזה במצרים 200 שנה, חוץ מאישה אחת שנכשלה כידוע, ופרסמה הכתוב. לכן, זה טיעון כזה מודרני, קוראים לזה פוסט-מודרני, מוסרי, רלטיבי, ככה אני, קבל אותי כמו שאני, וכן הלאה. לא נכון. כמו שהחייל, ברוך השם, הוא גיבור בקרב, הוא גם צריך להיות גיבור בדברים האלה. מה הוא יפחד שיעשו לו? שיקלו אותו? שיהרגו אותו? שישימו אותו בבית הסוהר? מה יעשו לו? אלא יעשו לו שיינינג, החלמה בחף. יגידו לו, אתה פרימיטיבי, אתה לא בעניינים, לא צריך לפחד מהמלעיגים. השולחן ערוך פותח בזה, לא יפחד מן המלעיגים.
כלומר שהדברים שהרב כתב, אני מצטט, במקרה הזה לצערנו בינתיים אין ללכת לצבא או יחידה נפרדת, או לא להתגייס בינתיים. אין עושים מצוות צבא על ידי עבירה. נכון. הרב חוזר בו מהמשפט הזה?
לא, אני לא חוזר בי. זה ברמה העקרונית. קוראים לזה הלכה. הלכה, לא עושים צבא על ידי עבירה. אין לזה ויכוח בכלל. הלכה למעשה, ידוע בבקם הקוף למד, הלכה למעשה, כן ללכת לצבא ולהיות גיבור ולא לחתור. זה הלכה למעשה. מי שומר הלכה, כתוב בגמרא שם, שלא יעשה עד שיגיד לך הלכה למעשה. בסדר?
אוקיי, הדברים ברורים, כלומר נדרש מחייל שומר מצוות להיות גיבור, כי כל מי ששירת בצהל ושמר מצוות יודע שלהקפיד קלה כבחמורה בתוך צהל זאת משימה כמעט בלתי אפשרית, באמת נדרשת גבורה.
אני לא חושב שזה משימה בלתי אפשרית. אם כל הזמן אומרים שזה בלתי אפשרי, מתחילים להאמין שזה בלתי אפשרי. אבל זה אפשרי. זה על כל דברים. לא יותר קשה מיוסף הצדיק.
הלוואי וכל, ואנחנו נזכה להיות בדרגתו של יוסף הצדיק, עוד בטרם נתעסק בצבא ובאיזה...
כן.
אבל, כן, טוב, יש אנשים אולי שרחוקים מזה, ועליהם אנחנו מכוונים את הדברים, והם רוצים באמת לדעת מה לעשות. לצערנו, לא כולם גיבורים ולא כולם חזקים, היצר הרע גדול, הפיתויים גדולים, אנחנו נמצאים בדור מאוד רדוד.
לכן הנושא נתחלק לשתיים. עקרונית, לא עושים מצווה על ידי עבירה. אף אחד לא יגיד לך שמותר לעשות מצווה על ידי עבירה. זה לא קיים.
אנחנו מדברים פה על איסורי עריות, ענייני דאורייתא, הרב.
כן, זה מה שאני אומר. לא עושים מצווה על ידי עבירה. זה לא חידוש שלי. זה לא חידוש שלי בעת. דבר שני שאני אומר, אפשר לגיבור, גם זה לא חידוש שלי. אם אתה אומר שאי אפשר לשמור מצוות התורה, בנתונים מסוימים, אז אתה סותר את התורה. זה הדבר השני. שני הדברים נכונים. בסדר?
נמשיך להתפלל שהצבא, בעזרת השם, ישלט על ידי אנשים תורניים, שגדולי הדור הם יהיו הרמטכ"לים, שרי הביטחון, והדברים יראו אחרת, כמו בתקופת דוד המלך.
ברוך תהיה.
ונהיה קדושים להשם. תודה רבה לכבוד הרב אבינו. בשורות טובות. הרב מרדכי נויגר שאל, שלום לכבוד הרב. מיד, הרב נויגר שאל, מיד יצטרף אלינו. האם אנחנו יכולים לדרוש מחיילים להיות כחילותיו של בית דוד, גיבורים ברמה של איזהו גיבור הכובש את יצרו, או שאנחנו צריכים לומר, אין אדם משים עצמו במקום סכנה, סכנה רוחנית הכוונה, ולא רק סכנה גשמית. הרב מרדכי נויגר שאל איתנו, שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
אז אנחנו לא בתקופת דוד המלך, ובצבא יש מכשולות רב, אי אפשר להתווכח על עובדות, שיש מכשולים גדולים מאוד בצבא, גם ביחידות הדתיות, החרדיות, בסוף, בכל מקום כזה, המכשולים רבים על פני ישיבה קדושה. ואני שואל את הרב, אחרי הדברים ששמענו, אומר כאן הרב אבינר, אם זה המצב, אם זה המקרה, אז לא עוברים עבירה כדי לשרת בצבא. ושאומר את זה הרב אבינר לתלמידיו, שהם עשרות בשנים משרתים בצהל, יש פה איזו אמירה מעניינת, ואני רוצה לשאול את הרב על הדברים שאנחנו יודעים כבר מקום המדינה בהתייחסות הזו אל הצבא.
תראה, אני חושב שזה לא דומה. במשך כל השנים אנחנו דיברנו על בני ישיבות שלומדים תורה לא רק בסגנון ולא בעיקר בסגנון שצריכים ללמוד תורה כי אסור ללכת לצבא, או כי זה מסוכן מבחינה רוחנית, אלא שלימוד תורה תורם למאמץ המלחמתי לא פחות ואף יותר מכל החיל הלוחם. זה עניין ביטחוני מדרגה ראשונה, זה תורה מגינה ומצלה, כפי שכותב הרב קוק באיגרת תפיוד. זה מה שאנחנו אמרנו כל השנים. עכשיו, מה שהתחדש בזמן האחרון הוא, שגם אם יש כאלה שלא לומדים, ולכאורה הם אמורים ללכת לצבא, יש כאן בעיה שגובלת בשאלה של יארג ועל יעבור. וזאת מפני שבראשי הצבא הפכו להיות אנשים דתיים. אני רוצה שצריך להבין דבר אחד, אני אתן משל. היה מוזיקאי גדול בשם גוסטב מאלר, שהוא היה יהודי, מתבולל, והוא עמד להתחתן עם אישה לא יהודיה בשם אלמה, והיא הייתה גם מוזיקאית. הוא כותב לגוסטב מאלר, תדעי לך, אם אנחנו מתחתנים, את תצטרכי לוותר על המוזיקה שלך, כי לא ייתכן שתי מוזיקות באותו בית. אבל שתי דתות באותו בית לא הפריע לו. כי מבחינתו הדת, יהדות או נצרות, לא הייתה משמעותית. הדת שלו הייתה מוזיקה. ושתי דתות באותו בית לא ייתכן. אותו דבר. כשבא אדם כמו הרמטכ"ל, שאני מניח שהוא בן אדם אינטליגנטי, למרות שאני לא מכיר אותו, ולמרות שלא תמיד הוא מוכיח את זה. והוא אומר שעל בסיס הדת של השוויון, צריך לשים בכל מקום, כל אחד, ובתוך כדי זה הוא רומס את זכויותיהם של חיילים דתיים, כלומר, שוויון בין בנים לבנות, כן, שוויון בין צורכיהם ורצונותיהם ואמונותיהם של חיילים לא דתיים, לעומת אמונותיהם של חיילים דתיים, לא מתחשבים בהם בכלל. זה אומר שהאדם הזה לא מבין כלום בעניינים החשובים לחיילים
שלנו. אולי הוא מבין, אולי הוא מבין היטב בעניינים האלה, ודווקא הוא אומר את זה כדי לומר, רבותיי, לא הצבא זה לא מקום אם דתי.
זה לא קשור למקום דתי או לא מקום דתי. איך אמר פעם תת אלוף, אחד הבכירים ביותר שהיו אי פעם בחיל האוויר, שגם היה דוקטור לפילוסופיה ולפסיכולוגיה, הוא היה ידיד שלי, תלמיד שלי במידה מסוימת. הוא פעם נתן שיחה בבסיס על מנגנון הפחד בפני כל החיילים. הוא שים את השיחה ואמר, אחרי הכל, הרי האדם בא מן הקוף. נקשו לו שני חיילים דתיים ואמרו לו, כבוד המפקד, פגע באמונות שלנו. הוא אמר להם, אני מתנצל, אתם צודקים. אני פה בשביל לעזור לכם, לא בשביל להתווכח אתכם על האמונות שלכם. כמה שאתם נפגעתם, אני רוצה לפצות אתכם. מה הייתם רוצים שאני אעשה? והם אמרו לו מה הם היו רוצים שהוא יעשה. הוא עדין גם פה. מפקד בצהל מבין שיש לו סמכות לתת פקודות לחיילים בכל העניינים הרלוונטיים ללחימה. בשאר הדברים הוא צריך לעזור להם להרגיש טוב. אני בטוח שאדם כמו אייזנקוט, שאני מניח שהוא אדם טוב, פשוט לא מבין את העניין הדתי הזה. פשוט לא מבין. הרי באותה מידה, כמו שלא יעלה על דעתו לבוא ולומר לחייל, בצבא אסור לך להניח תפילין. בגלל שיש שוויון. ואם החייל החילוני לא מניח תפילין, גם אתה לא תניח תפילין. אבל הוא לא יגיד דבר כזה. הוא לא מבין פשוט שהנושא הזה של בנות בבסיסים, כפי שהוא רוצה, הוא הרבה יותר קשור והרבה יותר קריטי לחייל הדתי מאשר התפילין. והבעיה היא שלנו שאנחנו לא הסברנו את זה. אנחנו לא הסברנו את זה עד כמה שחשוב. והבעיה היא שהחיילים הדתיים לא הסבירו את זה עד כמה שזה חשוב.
אבל מצד שני, הרב שומע מאזין עכשיו את הדבריו של הרב, שמע קודם את הרב אבינר, ואומר לעצמו, אנחנו כציבור חרדי, אין לנו שיג ושיח עם צהל, אנחנו מכוונים, מגדלים את ילדינו לגדול לתלמידי חכמים, זה בכלל לא חלק מערכים במערכת החינוך שלנו, בהשקפת העולם שלנו, אין את
המילה. אני חושב שאסור לנו לערבב את הנושאים.
ולכן אני שואל, ולכן אני שואל, שואל המאזין, מי אנחנו בכלל שנתייחס, שנבוא בטענות או לא?
לא, אנחנו לא מדברים על, זה לא הדיון. אנחנו לא באים בטענות, אנחנו לא מדברים על בני הישיבות עכשיו. אנחנו פשוט רואים דוגמה, כיצד נמצאים פה אנשים, אנשי ציבור, שמדברים בשם השוויון, ומדברים בשם הצורך לתת לכל מיני אנשים את החיים השוויוניים שלהם, ובו זמנית רומסים את זכויותיהם של אנשים דתיים. זה אומר שאנחנו דלו נועד מאוד, ולא הצלחנו, לא בהתנהגותינו, ולא בלמדינו את התורה על הכלל, להביא לידי מודעות בציבור, שבשביל החייל הדתי, ההפרדה בין בנים לבנות, חשוב פי אין סוף. משהו בשביל הבחורה החידונית השוויון.
כן.
את זה אנחנו צריכים להגיד.
וזה דבר שיכול לקרות, זה מה שאני למד מדברי הרב, שזה דבר שיכול להיות גם באזרחות, כי אם נתחיל להתייחס למושג הזה של שוויון, כאל מושג קדוש, תוך כדי רמיסת הזכויות של שומרי המצוות, זה יעתיק וישכפל את עצמו להרבה מאוד מקומות אחרים בחיי היום יום שלנו.
אני בעד שידברו על מושג השוויון, אבל זאת בתנאי שקודם כל ידעו את החשיבות הקריטית של כל דבר לכל אחד. בדיוק אותו דבר כמו שבשם השוויון ייתנו חמצן לכל אחד, כך בשם השוויון צריך לתת לכל אחד לחיות בקדושה, למי שמעוניין בזה.
כן. הרב מרדכי נויגר, תודה רבה לכבוד הרב. רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, שלום לכבוד הרב.
שלום שלום.
חבר מועצת הרבנות הראשית. שמענו מקודם גם את הרב אבינר כאן היה בשידור, והוא הסביר ככה בהרחבה את דבריו, הוא אומר, אם אין מנוס, כלומר, אם אדם בטוח שהוא הולך להתגייס לצהל, והוא יעבור שם עבירה, אז לא עוברים עבירה כדי לשרת בצהל, חד משמעית. אבל אפשר לבוא למפקדים בבקשות, בדרישות, להתחשב בחייל הדתי, וכן לשמור על הפרדה, ולהעדיף מפקד מפקדת וכו', וכל מיני אמירות כאלה. ואני רוצה לשאול את הרב, חד וחלק, כמו שאומרים, פסק הלכה. אדם שומר מצוות קלה כבחמורה, האם הוא יכול לשרת בצבא הגנה לישראל, כשבראשו עומד רמטכ"ל גדי אייזנקוט, שאמר את מה שאמר היום?
טוב, אני לא אחזור על הדברים החרשים שאמרתי כנגד אייזנקוט, וכנגד האג'נדות.
המאזינים שלנו לא שמעו עד עכשיו גם לא דברים שאינם חריפים.
טוב, אז אני דרשתי לפטר את הרמטכ"ל, אני חושב שהוא מוביל כבר במשך כמה שנים אג'נדות פמיניסטיות רדיקליות, שזה כבר לא שוויון, זה טשטוש, זה משהו אחר לגמרי, זה הרבה יותר גרוע. והבעיה שזה מחליש את צהל, יש כל שנה ירידה במוטיבציה של המתגייסים ליחידות הקרביות. וזה מורכב בין השאר במאבק שהוא הכריז על החיילים הדתיים, אבל גם בערבוב מכוון של גברים ונשים, וגם, כן, צריך לומר את זה, כל המלחמה שלו באלאור עזריה, וכל המלחמה שלו באייזנר, שמביאה חולשה ורישיון ללוחמים, חוסר אמון בצדקת הדרך, זה הסיבה, אלה הסיבות שבגללם אני חושב שאמרתי שכבר צריך להגיד תודה רבה על מה שהוא עשה, ועשים מישהו יותר מתאים. אלה האמירות החריפות. עם זאת, אני חושב שצריך להבין, ולומר, אילו לא היה פה צהל, החמאס מצד אחד, והחיזבאללה מצד שני, והדאעש מצד שלישי, היו שוחטים פה את כולם, ועד בלתי השאיר לו שריד, חס ושלום. אין לנו אפשרות לוותר על החיילים, ועל המלחמה, ועל ההתגייסות, והמלאכה שהחיילים עושים היא מלאכת קודש. צריך לומר את הדברים, את שני הדברים גם יחד. זה שאנחנו יש לנו ביקורת על הרמטכ"ל, זה לא בגלל שאנחנו סולדים מהצבא, אנחנו חושבים שהצבא צריך להיות הרבה יותר קדוש, והרבה יותר איכותי ותקיף, וזה מאבק שהתורה מזהירה אותנו עליו, והיה מחנך הקדוש, ולא יראה בך ערבה דבר ושם מאחוריך. כמו שאומר הרמב"ן, כידוע שבצבא יש, ביחידות ה לוחמות עושים את כל התועבות, ולכן התורה מצווה ש... שלא, שלא יעשו תועבות, אלא שיהיה מחנך קדוש.
קטונתי מלדבר עם הרב בענייני תורה ומה שאמרו חכמנו זכרונם לברכה לעניינים הללו, אבל היא הנותנת, צבא שאינו קדוש לא יוכל לנצח את החמאס. אז אם החמאס הוא הדבר שבגללו אנחנו צריכים צבא, אז הקדושה הוא הדבר שבגללו צבא יחזיק מעמד.
נכון, ולכן צריך
להילחם על הקדושה הזאת. אז זה לא בעיה ספציפית ברמטכ"ל, באיש. זה בעיה בגישה החילונית, הישראלית, המערבית, שמשתלטת עלינו בכל מיני תחומים, וזה מגיע גם לצבא.
אני חושב שבמאבק בין החילוניות לדתיות, דתיות מנצחת ובגדול, זה רואים את זה בכל מקום. אני זוכר את אחת השיחות שהיה לי בבה"ד 1, כשעמדתי מול מאות הקצינים, הצוערים, וראיתי את ה... רוב המוחד של הדתיים, כולל קצינים עם פאות, אז הבנתי שאנחנו מנצחים אותם.
אנחנו מנצחים אותם אולי ברוב הרב, אבל חידוש קטן, יש לי חידוש קטן הרב, המיעוט שנקרא בגץ, שולט על הרוב הזה.
נדמה לו שהוא שולט, כי המציאות היא שיש היום בארץ 150 אלף לומדי תורה, התורה מתחזקת, מתרבה, יש ברוך השם תאריך תשובה גדול, אני לא חושב שהם מנצחים, הם שולטים בתקשורת, זה נכון, וגם בבג"ץ כמו שאמרתם זה נכון, אבל זה לא משנה, הציבור הוא ציבור חזק, הציבור הוא מתחזק, בוא נאמר, אחרי כל צווי הריסה של הבג"ץ, יש היום מאות אלפי מתיישבים ביהודה ושומרון, התוצאות הן שעם ישראל מתחזק בכל רמה, הילודה של עם ישראל מתחזקת, אחרי כל הקמפיינים להפלות, יותר אפילו מהערבים. עם ישראל מתחזק רוחנית, אני מתכוון. בתי הספר, הציבור הדתי הולך ומתחזק. כל הרעש של השמאל, שהשמאל עושה, הוא בסוף לא מצליח להוריד את הקדושה ואת היהדות, אבל יש מלחמה.
אבל בסוף בקצה של המלחמה הזו הרב נמצא חייל בודד בן 18, בודד לא בודד במובן של המושג של חייל בודד, יש לו משפחה והכל, והוא בא עם שורשים טובים ולמד בישיבות טובות ובישיבות קדם צבאיות טובות והגיע בסוף לצבא, שומר תורה ומצוות, מקפיד על כל דבר ועניין, ומכל יום ביומו הוא ניצב בפני ניסיון חדש, שאם הוא לא היה שם הוא לא היה נמצא בניסיונות האלה, אז הוא יחזיק מעמד חודש וחודשיים, ואז תהיה סיטואציה שהוא לא ידע איך להתמודד איתה, ועוד תקלה, ועוד מכשול, ואני רוצה לשאול את הרב, זה דבר שגם קורה לאדם ברחוב, כי לא צריך את הצבא כדי לעבור ניסיונות, גם אדם שהולך ברחוב עובר את אותם ניסיונות. אני רוצה לשאול את הרב, בגלל שמדובר במסגרת לאומית שנקראת צה"ל, ויש ברוך השם רבנים רבים שקוראים לתלמידיהם לשרת בצה"ל, מדוע אותם רבנים לא מתאגדים יחד ואומרים, אנחנו עוצרים את הגיוס, מורים לכל תלמידינו לא להתגייס, עד שהדברים לא יתוקנו, ואז אותו רמטכ"ל יבוא וירוץ אחרי הרבנים למצוא פתרונות והסדרים.
אנחנו בעד גישה נחרצת מול הצבא ומול הרמטכ"ל. וזה יסוד הדברים של הרב אבינר ושלי בימים האחרונים. אבל אין לנו את האפשרות, אני חושב, להגיד, אנחנו לא מתגייסים כי אויבינו חופרים כל הזמן מנהרות, ואויבינו מנסים כל הזמן לחדור ולייצר פיגועים, שעה שעה ורגע רגע, וזה דבר שאנחנו לא יכולים לוותר עליו ברגע. לכן אנחנו צריכים ללכת באיזשהו, אנחנו, אני אומר, הרבנים, כל הרבנים שזה מוטל על כתפיהם, כל ראשי הישיבות ההסדר, כל ראשי המכינות, כל הרבנים שזה מוטל על כתפיהם, הם נמצאים בדילמה לא פשוטה. ולכן אנחנו חושבים שחלק מההתמודדות, זה גם האמירות לפעמים תקיפות וחריפות, אבל אין לנו את הפריבילגיה לבוא לומר, אנחנו לא מתגייסים. זה פשוט יסכן חיים של כלל ישראל.
כלומר, גם דבר... חייל שבכלל לא לוחם ומתגייס לאיזושהי מפקדה באיזה מקום, והוא נמצא ומשרת עם נשים, איסורי עריות מדאורייתא מבוקר עד ערב, הוא עדיין צריך ללכת לשרת בצהל בגלל התמונה הכללית הגדולה מול החמאס?
לא, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שאבל צריך בהחלט לשקול כל דבר לגופו. לבוא לומר, לא מתגייסים, זאת אמירה מאוד מאוד מסוכנת. גם הרב אבינר מאוד נזהר מלומר את המשפט הזה, כי אנחנו מבינים שיש פה על הכתפיים של הרבנים, של ראשי הישיבות, אחריות לחיים של כלל ישראל. צריך לזכור שחוד החנית, חוד החנית של הלוחמים במקומות הכי משמעותיים בצבא,
היא התורה.
היא בדיוק, בחורי הישיבות הלוחמים, הם נמצאים בחוד של המקומות הכי משמעותיים בצבא. אם אתה אומר היום לבחורי ישיבה לא להתגייס, אתה לוקח את חוד החנית של צה"ל.
לא, לא, אני גורם לצה"ל להיות, לשמוע קצת מה אומרת התורה. אנחנו עם יהודי, פתאום כולם יתעוררו, יגידו, רגע, למה כל הרבנים אומרים לא להתגייס? מה קרה? ואז הם יזכרו שכל המצב שאנחנו נמצאים פה בארץ ונלחמים בחמאס ומגינים על הגבולות, זה בגלל אותה תורה שהזירה אותנו עשרות איסורים, שהצבא מכשיל את אותם בחורי חמד.
אז אני אומר, אנחנו בדילמה הזאת, שמצד אחד יש חיים. חיים, פשוט חיים. זה לא שאלה, זאת אומרת, אם אתה לוקח את החוד של הצבא, התשלום הוא בחיים של אנשים. בצד אחד של המשוואה. בצד שני של המשוואה, זה הקדושה שהזכרת והזכרת נכון. בדילמה הזאת אנחנו עסוקים יומם ולילה, וזו שאלה לא פשוטה. אני לא מאחל אף אחד לעמוד עם...
כן, בהחלטה כזו, בשיקול כזו. בשיקול
דעת כזה. ואנחנו כל הזמן יושבים את דנים, איך אנחנו דנים, איך אנחנו מצליחים באמת להוביל את ה... את, את ה גם את האחריות על החיים של כלל ישראל, וגם את הקדושה. ובזה אנחנו עסוקים כל היום.
הלוואי ונזכה ליום שבו כולנו, כל עם ישראל, דתיים, חילונים, חרדים, נבין שבלי סייעת הדשמיה ובלי הקדוש ברוך הוא ובלי קיום מצוות, לא יהיה צבא, לא יצליחו בצבא, והכל זה בזכות הדבר הזה, ואנחנו מקווים ליום שלא משנה מי יהיה הרמטכ"ל, שהוא ישמע את הקריאה הזו בצורה כל כך נחרצת, שהוא יבוא לאיזה שעתיים לבית מדרש, להבין על מה האנשים האלה עם הזקן מדברים.
ברור. תודה רבה.
תודה רבה לכבוד הרב. רב שמואל אליהו, רבה של צפת, יישר כוח על הדברים.
תודה לכם.
ערב טוב, אנחנו נצא להפסקה ונשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בשבת שירה פרשת בשלח, בעזרת השם זה קורה. שבת של עונג והתעלות למאזיני כל חי עם הרב בנימין מילצקי ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. להזמנות 08-859-3888.
מזל טוב, פוד אפיל הגיע לבני ברק. פוד אפיל, מותג האיכות המוביל למטבח, מבשלת לכם מהפכה ומזמינה אתכם לבקר בחנות החדשה במרכז רימונים בבני ברק. 200 מטר של תצוגה מרהיבה. בואו להנות מהקולקציה האטרקטיבית והמיוחדת למגזר החרדי. הכל כבר מוכן לבואכם.
אני השף איתן קיזלר. סבלתי מכאבי גב וצוואר חריפים, ובאמצעות ביקיור לייזר חזרתי לעצמי.
סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר הרפואי עם הפעולה הכפולה, מטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו במבצע התנסות מיוחד. חייגו, כוכבית 3414. השימוש במכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
הפתעה במטבח של העושה, עם 5 זוכים בכל שבוע. קנו מהמוצרים המשתתפים במבצע ואולי תזכו בסל מוצרי חשמל למטבח. להשתתפות חייגו עכשיו 03-94-11-444 או חפשו הפתעה במטבח בגוגל. כפוף לתקנון.
לנשום את ניחוח מטעי הקפה בברזיל, להרגיש בכל לגימה את טעמם של פולי קפה איכותיים, מה שכוס קפה אחת יכולה לעשות. קפה אליט שמחים להציג את קפה ברזילאי. 100% פולי קפה מברזיל לחוויית קפה מושלמת. קפה ברזילאי של אליט, להרגיש את האיכות, להנות מהטעם. עכשיו בחשרות בדץ העדה החרדית. תהנו.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
סאונד חדש הגיע, האוזניות החדשות של מנחם טוקר. טוקר FM, מלאי מוגבל, עכשיו בחנויות. שומעים שזה טוקר. פס, פס,
שומע? לפרי נדלן יש בשבילך משהו ספשייל. פרי ספשייל, פרויקט מגורים באזור השוק המתחדש במרכז העיר פתח תקווה. דירות 3 ו-4 חדרים ממיליון 190 אלף שקלים בלבד.
רק מיליון 190 אלף? באמת ספשייל.
זה ספשייל. תחשוב כמה תהיה שווה הדירה בעוד 3 שנים.
וואלה ספשייל.
פרי ספשייל פתח תקווה. דירות ספשייל, מיקום ספשייל, מחיר ספשייל. חייגו עכשיו כוכבית 5066. פרי נדלן.
ימי השובבים, זה הזמן להתעורר לחיזוק הטהרה ולבניית מקוואות.
ימי השובבים מסוגלים מאוד לכפרת עוונות, ובעיקר ובעיקר על ידי נתינת צדקה, ולכן יכול אדם על ידי זכות של תרומה לטהרת הבית, או כל איזה רכישה או הנצחה של איזה חדרים וכדומה בתוך המקום, על ידי זה לבטל מעליו כל מיני גזרות קשות
בעזרת השם.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
מכללת עולם הנדלן, המכללה המובילה והמתמחה ביותר בלימודי נדלן. 1-700-500-468.
סמבוקול.
סמבו מה?
סמבוקול.
החורף יכול לעבור בקלות עם סמבוקול. סמבוקול, מרוכב במיוחד ונחקר קלינית. להשיג בבתי המרקחת והטבע.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
חברת הכנסת רחל עזריה, סיעת כולנו, שלום וערב טוב.
שלום וברכה.
אז קודם כל, כתושבת ירושלים והרבה שנים חברת מועצת עיריית ירושלים, שאת שומעת היום מראש הממשלה כי העברת השגרירות הופכת להיות מעשית, שגרירות אמריקנית לירושלים, אפילו בטווח של שנה, זה עוד קצת מרנין את הלב, לא?
כן. לגמרי מרנין את הלב. אני חייבת לומר שאני שמחה, אני לא כל כך מצטרפת להתרגשות הגדולה, כי אני לא מרגישה שאני צריכה את האישורים של מדינות העולם. אנחנו יודעים שזה עיר הבירה שלנו, היא תמיד את עיר הבירה שלנו, לא ויתרנו עליה אף פעם, לא נוותר עליה אף פעם. כל מוסדות השלטון פה, זה עיר הקדושה בעולם. אני מאוד שמחה שכולם מביאים את מה שאנחנו יודעים כבר הרבה זמן, וזה מאוד מאוד משמח.
אבל עדיין ההצהרה, עצם ההצהרה
לא,
הזאת...
לא, אני אומרת, כן, זה מרגש. אני אגיד לך מה, זה מרגש. זה אפילו מאוד מרגש. רק אני אומרת, אנחנו לא באמת צריכים את הגויים שיוכיחו לנו משהו. אנחנו יודעים שזו העיר שלנו, תמיד הייתה שלנו, אף פעם לא נעזוב אותה.
מזכיר לי אחד לאחד את חוק המרכולים. אנחנו יודעים מה היא שבת, אנחנו לא צריכים שיאמרו לנו מה היא שבת, אבל עצם ההצהרה שבחוק הזה מרגשת.
ככה אתה מרגיש טוב?
למה לא?
אם ככה אתה מרגיש על חוק, אם זה מה שאנחנו סוגרים על חוק המרכולים, אז זה מעניין.
למרות שאין לזה שום דבר מעשי.
נכון.
כמו האמירה של טראמפ, אין לזה שום עניין מעשי.
לא,
הוא לא חידש לנו כלום.
רגע, 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 פה כן מעבירים שגרירות, זה כן משהו מעשי, ואני מעבירה שגם אחרים.
טוב, טוב, נו.
טוב, כן, נו, אתה זוכר לי את זה עדיין, ואתה צריך, אנחנו צריכים לעשות דיון על אמנת גביזון מדן, לדעתי.
אנחנו צריכים לשבת שעתיים בשידור, ולהביא עוד כמה צדדים, ואפשר להגיע לאמנה חדשה מגביזון מדן, כי גם האמנה הזאת היא טובה, אבל היא ככה דורשת כל מיני שיפורים, אבל זה לא רחוק.
יאללה.
אגב, הנה אני מביא את הדברים לפתחך.
נו.
את היום חברת כנסת.
נכון.
היום מקימים שדולה על כל דבר שזז. תקימי שדולה למען השבת. לא, לא שזה... לא, רגע.
כן,
לא,
אני מסכימה.
שזה לא יבוא מהחרדים. שזה לא יבוא מהחרדים.
האמת שזה מעניין. שזה לא,
רגע. שבת זה לא רק אמירה דתית. מה נסגר?
אני מסכימה, זה מה שאני אומרת כל הזמן.
שדולה למען השבת, שבה ישבו...
הדיון האמיתי הוא איך יראה יום המנוחה שלנו.
מצוין.
ואיך אנחנו מכילים את זה שאנחנו לא כולם נוהגים לנוח באותה דרך.
שדולה אינה ועדת כנסת. לא צריכה להגיע להחלטות.
נכון. אבל היא יכולה להימאפשרת דיון. מאפשרת
דיון. והנה, תבוא נציגת סיעת כולנו. פלורליסטית, דתית, עם כל ההגדרות שרק אפשר, ויהיו בשדולה הזו חברי כנסת מימין, משמאל, חרדים, דתיים, חילונים, ויפתחו בשיח של שנה, שנתיים, מהי השבת
אבל
היהודית?
האמת היא שעשינו את זה בלי, החרדים לא רצו להצטרף, וגם האמת היא שזה כן, היו חילונים, מסורתיים, דתיים, עשינו את זה עם מנו טרכטנברג, שעזב, שהכוח מניע מאוד גדול לעניין הזה, וזה תמיד מבאס שהוא עזב את הכנסת, ומיקי זוהר ולזר שטרן ואני, והגענו למשהו דומה לאמנת גביזון מדן, לא בדיוק האמנה.
טוב, ברור, אם זה הנוכחים, ברור שזאת תהיה התוצאה.
לא יודעת.
שימי שם את הרב ליצמן ואת, לא יודע מי זה שם, משס, בן צור, מלכיאלי.
כן, אבל אז אתה גם לוקח את, אתה יודע, חילונים הארדקור, הארדקור.
מה זה חילוני? יש יותר מלזר שטרן?
לזר שטרן הוא דתי, תפסיק.
טוב, נו. אוקיי, בוא נעבור לנושא הבא.
הוא מתפלל שלוש תפילות ביום, אתה יודע, אי אפשר לקחת.
בסדר גמור, אני לא נותן ציוני דת לאף אחד, אבל את הבנת, המאזינים הבינו, ואנחנו מתקדמים לעניינים אחרים. כשאנחנו מדברים על חזקת גיל הרך, נושא שאת מתעסקת בו הרבה, בסוף המטרה היא כדי לתת להורים, לכל אחד מההורים, יכולת להעניק ביטחון כלכלי לילד הקטין שברשותו.
ביטחון אהבה וכן.
כן, וכמובן התחשבות ביכולת של ההורים. ואנחנו נמצאים בסיטואציה. עכשיו, אנחנו לא קוראים לדבר הזה בשמו, כי אנחנו ככה משדרים לקהל שפחות מתעסק בעניין הזה בכותרות, אבל בהחלט אנשים יודעים על מה מדובר. כשמשפחה מתפרקת,
נכון,
זה לצערנו קורה, זה קורה לצערנו בכל המגזרים ובכל
נכון.
המקומות, ומגיעים לסכסוכים ולסיטואציות.
עקובים מדם, לא דם אמיתי, דם, כן.
כן, עכשיו, בשאלה הזאת, האם חוק במקרה הזה פותר את הבעיות?
קודם כל, אני אתחיל במשהו שהוא בעיניי מדהים. חזקת הגיל הרך זה שולחן ארוך מפורש. זאת אומרת, הניסיון לבטל את החזקה, זה מנוגד לשולחן ארוך. אני מאוד הופתעתי כשראיתי שיש חברי כנסת חרדים שבעד ביטול החזקה, ואגב, דייני בית הדין הגדול כתבו מכתב לחברי הכנסת מהסיעות החרדיות.
התחלנו ישר עם מוקש. למה שחברת הכנסת רחל עזריה תתעסק עם ענייני שולחן ארוך?
מה זאת אומרת? אני... האמת, אני חייבת למרך, תראה, אני נשואה לתמיד חכם. בסדר,
זה בסדר, הוא... אז הנה ניתן רגע, לתמיד שנייה, חכם לומר את דברו.
וכשאני ראיתי...
הרי את לא אומרת דברים בענייני רפואה. את לא מניחה
כן,
עכשיו מדע
בישראל...
בנושאי חלל.
לא, 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 אבל יש הבדל אחד, בסדר? בישראל יש סטטוס קוו. ויש כל הדין הדתי, כל הדין של נישואים וגירושים, זה הכל לפי הדין הדתי. אתה יודע, ככה אנחנו מחויבים. ואני אומרת לך בכנות, אני מאוד הופתעתי, כי בנושאים אחרים, אתה יודע, עולים על בריקדות. האמת היא שהם בהתחלה הסכימו, עכשיו שיצא מכתב מהדיינים של בית הדין הגדול, הם ככה פתאום אמרו, רגע, זה קצת יותר מורכב. זה באמת סיפור מורכב.
יש בישראל רבנות ראשית, יש בית דין גדול, נשאיר להם את ענייני ההלכה, נשאיר לחברי הכנסת את החקיקה.
אז בוא נעשה את זה גם בכשרות.
בוודאי, ומי שירצה להחמיר על עצמו, שיחמיר. אבל בוודאי שנעשה את זה בכשרות. אין אדם חרדי שלא חותם על זה, שקודם כל צריך כשרות של רבנות, לפני שמתחילים לדבר על החמרות.
לא, אבל אתה אומר פה אותו לא נכון. אתה אומר שהרבנות, שבנושא של הדין לדתי, הרבנות ושולחן ארוך לא רלוונטיים, אפילו שזה חלק מהסטטוס קוו הדין הדתי.
לא, לא נכון. אני אומר שבנושא שולחן ארוך רק הרבנות רלוונטית, ולא חברי כנסת ולא אף אחד אחר. אם יש אמירה הלכתית בכל חוק...
טוב, עזוב, עזוב את העניין הזה. זה מאוד, בוא נשאיר זה, אני רק אומר בקערת אגב. בוא נשאיר את זה. ביטול חזקת הגיל הרך.
זה נושא מהותי גם כן, למרות שככה זה, אבל זה נושא מהותי. אוקיי.
אנחנו נחזור לעניין. הוא מנוגד לשולחן ארוך, אבל בוא נדבר שנייה במהות, במשמעות הפרקטית. היום זוג שמתגרש בהסכמות ומצליח להגיע להבנה ולהידברות, מה שאגב קורה ברוב מוחלט מהמקרים, זה באמת בעיניי יפה לראות שגם זוג שמאוד כועס וכולי מבין שטובת הילדים זה להגיע להסכמות, ויש מאמצים אילאים ששני בני הזוג עושים כדי להגיע להסכמות, אוקיי? כשמגיעים להסכמות המדינה לא מתערבת. אתה רוצה 3 ימים בשבוע עם האמא, 4 ימים בשבוע עם אבא, 8 ימים ככה, 7 ימים ככה, יום בחוד, זה אף אחד לא מתערב לך. מתי מתחילה הדרמה? כשבני הזוג אומר, זה כולה שלי, כולה שלי, אנחנו לא מוכנים בכלל לדון, לא מוצאים שום עקרונות משותפים. ואז המדינה מתערבת. עכשיו, לפי הדין הדתי, עד גיל 6, הילד הולך אצל האמא, ולכן באמת יש את חזקת הגיל הרך, ובעצם מגיעים אבות ואומרים רגע.
טוב, ופה אנחנו מגיעים בעצם אל החוק הזה, שרוצה לעשות הסדרה בעניין. בוא נאמר שלפחות במגזר שמאזין עכשיו לדברים שאת אומרת, הציבור המאזינים שלנו, מתנהל בבתי הדין, ושם באמת יש אמירה ברורה בעניין הזה, וגם יש דעת תורה והלכה פסוקה, שזה הופך את זה להרבה יותר קל.
עוד עניין אחד... במובן הזה בהחלט, ואז מה קורה? עכשיו אומרים גברים, אבות, אנחנו רוצים להיות, שהילדים יותר אצלנו, ואנחנו אומרים, אין לנו בעיה, בכיף, אבל השאלה היא איך מקבלים את ההחלטה. ומה שאנחנו גילינו שכשמבטלים את החזקה ולא מגדירים שום כללים אחרים, שזה בעצם מה שרצו לעשות חבר כנסת קיש וסמוטריץ' זה מה שהם רצו לעשות, מה שגורם זה התמשכות הליכים. אנחנו יודעים שהדבר הכי גרוע לילדים זה שההורים ממשיכים לריב ולא מצליחים לשים את הפרק הזה מאחוריהם. ולכן אמרנו, צריך להגדיר כללים. באנו עם סט כללים שאני חושבת שהוא טוב, יציבות בחיי הילד, נכונות של ההורים לשתף פעולה. היום הגיעו פתאום חבר כנסת קיש וסמוטריץ' עם רעיון חדש, שהילד יוכל להיות אצל מי שמבין ההורים שיש לו איתנות כלכלית גבוהה יותר. עכשיו אני חייבת לומר לך, אני
זמננו מתקצר, אז בוא נגיע באמת לשורה האחרונה.
אני אגיד את זה עכשיו, אני ממש נזעקתי ואני אגיד לך למה. כי מעולם מעולם במדינת ישראל לא חיברו את הזכות להורות למי שיש לו כסף. וברגע שעושים את זה בגירושים, אני באתי לחבר כנסת ליצמן ואמרתי לו, פחד גדול, כי ברגע שזה קורה בגירושים, זה עלול לקרות גם במקומות אחרים, ואני מצטערת, הזכות של הורים לגדל את ילדיהם לא קשורה למעמדם הכלכלי. ולכן אנחנו מאוד מאוד מתנגדים לזה, החוק לא יקודם ולא ניתן לו להיות
אגב,
יקודם.
אגב, נציגים של הרבנות הראשית, תומים את העמם של בתי הדין מעורבים בתהליך?
בתי הדין הרבניים הוציאו דיינים את הדין גדול, אמרו אסור לבטל את חזקת הגיל הרך. אז אני עובד עכשיו מול חברי כנסת החרדים, כי אני חושבת שפשוט שהתחילו את התהליך הם לא ידעו את העניין הזה. ועכשיו כל העניין משתנה.
חברת הכנסת רחל עזריה, נסתפק בכך, תודה רבה.
תודה לך.
ערב טוב. סיימנו את השעה הראשונה, תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לישי פופובסקי הטכנאי, נשוב אחרי החדשות.
המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
אנחנו הישראלים אוהבים להשים את כל העולם. ביוקר המחיה, ראש הממשלה אשם. במחירי הדיור, שר האוצר אשם. במחירי הקייטנות, שר החינוך, ברור. אבל מי אשם במחיר המופקע שאנחנו משלמים בכל חודש על ביטוח המשכנתה? לפחות בעניין הזה, בואו נפסיק לחפש אשמים. מתכננים לקחת משכנתה? יופי לכם. עכשיו רק נשאר לכם להצטרף ל-AIG וליהנות מביטוח המשכנתה הזול בישראל. אלא אם בא לכם, משלם יותר, ואז תעשו מה שבא לכם.
1-800-400-400-AIG
כפוף לתנאי החברה.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
פורור, חד וחלק.
ימי השובבים, זה הזמן להתעורר לחיזוק הטהרה ולבניית מקוואות.
ימי השובבים מסוגלים מאוד לכפרת עוונות, ובעיקר ובעיקר על ידי נתינת צדקה, ולכן יכול אדם על ידי זכות של תרומה לטהרת הבית, או כל איזה רכישה או הנצחה של איזה חדרים וכדומה בתוך המקום, על ידי זה לבטל מעליו כל מיני גזרות קשות.
בעזרת השם.
תארת הבית, 0-2-80-80-88.
כי אם אין לנו תהרה, אין יהדות.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כיפה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
חוגגים יום הולדת 30 לאופטיקה אלדרין. כל מסגירות הראייה 30 שקלים בלבד. 30 שקלים בלבד. ממותגי הבית עד 299 שקלים ברכישת עדשות.
פרסום, שיווק ויחסי ציבור, כולם יודעים שלומדים בבית ספר של איגוד הפרסום הישראלי. הצטרפו למאות בוגרי הבית ספר החרדי, העובדים במשרדי הפרסום, בכלי התקשורת והמדיה, במחלקות השיווק ויחסי הציבור של החברות המובילות בישראל ובציבור החרדי, ופשוט נהנים כל יום מחדש מעבודה מרתקת. מחזור 11 עומד להיפתח. חושבים שאתם מתאימים? התקשרו וקיבלו פגישת ייעוץ ללא תשלום. 03-579-2111. מלגות לזכאים. הבית ספר של איגוד הפרסום הישראלי. 03-579-2111.
שוק ואדרין חוגג את יום הולדת שנה, ואתם מרוויחים ובגדול. קבלו מוצר בשקל אחד בלבד. שמן קנולה דאמן, ליטר אחד רק בשקל. ופל מצופית בנעמים, 400 גרם רק בשקל. מרכך כביסה מרוכז סוד, 900 מיליליטר רק בשקל. נוזל כלים אפי, 750 מיליליטר רק בשקל. מקוות נייר טאץ', 6 גלילים רק בשקל. בתוקף עד 20 בינואר, מותנה בקנייה 100 שקלים ועד 500 שקלים. לא כולל המוצרים המשתתפים במבצע. מוגבל לקניית פריט אחד על כל 100 שקלים, מבין 5 המבצעים. שוק ואדרין, השוק של כולם.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, הולך רגל, אל תתפרץ לכביש כדי לא להפתיע את הנהג.
כל חי תמיד איתי, כל
חדשות כל חי, השעה 8.
ערב טוב ושלום רב, באולפן יעקב גפן. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בקבלת הפנים שנערכה לו עם ראש ממשלת הודו, אנחנו נפעמים מהדרך המדהימה שבה נתקבלנו, זה מחמם את הלב לראות רבבות של אזרחים עומדים ברחובות ומריעים לישראל. ממשלת הודו הודיעה לנו שהיא מחזירה את עסקת טילי הספייק למסלול, זה מאוד חשוב ויהיו עוד הרבה עסקאות. לפני כחודשיים דווח כי הודו חזרה בה מהעסקה ששווי היה מוערך בחצי מיליארד דולרים, כעת הדגיש נתניהו כי ישנו תהליך להחזיר את העסקה.